שלום לכם, תודה שאתם איתנו כאן בחיים חדשים, סדרת השיחות הלימודיות עם הרב דוקטור מיכאל לייטמן. שלום הרב לייטמן.
שלום לכולם.
שלום ליטה מזוז.
שלום.
אנחנו שמחים שאתם איתנו, והיום אנחנו רוצים ללמוד מהרב לייטמן איך אפשר לבנות את החיים שלנו כאן בישראל באופן חדש, איך לבנות חיים חדשים, איך לעשות שכל אחד מאיתנו יקום בבוקר והוא ירגיש שהוא מחובר לאנשים האחרים, שיש בינינו קשרים טובים, שאנחנו לא מתגוננים וסגורים וכל אחד בפינה שלו, אלא שאנחנו ביחד, בטוב. והחזון הזה הגדול שהרב לייטמן מלמד אותנו אותו, של לבנות את החברה הישראלית כמשפחה אחת, ואחר כך לתת בזה גם דוגמה לכל האנשים באשר הם, איך אפשר לחיות כולנו יחד כמשפחה אחת, זה הנושא שבו אנחנו עוסקים. וכדי להבין מה זה להיות כמו משפחה אחת, בכל פעם אנחנו בוחרים היבט מסוים מתוך ההוויה הישראלית, מתוך התרבות היהודית, ומנסים להתבונן בו, לחקור אותו, להבין אותו באופן חדש. לא בחפירה אחורה, אלא מתוך אופק חדש קדימה. ללמוד איך אפשר ליצור בינינו משהו חדש, חם, טוב, מחבר, והנושא שלנו היום, ירושלים. ניצה. בואי תכניסי אותנו אל ירושלים.
אז ירושלים זו עיר שמאז ומתמיד עוררה אותנו. היא תמיד הייתה לב התקוות, לב החלומות, השאיפות. תמיד התפללנו להגיע, לעלות. התפילה הקבועה הייתה בשנה הבאה בירושלים הבנויה. זה משהו שעבר מדור לדור. ירושלים זה סמל מאוד מיוחד עבור העם היהודי. והיום היינו רוצים לשוחח איתך על על המשמעות של ירושלים. מדוע היא מעוררת אותנו כך? מדוע היא כל כך מעוררת אותנו רגשית בכל דרך שאנחנו חושבים עליה? השאלה הראשונה באמת, מה היא מסמלת עבור העם היהודי?
קודם כל, מי הוא העם היהודי? זאת קבוצת אנשים שהתנתקה מהתושבי בבל על ידי אברהם אבינו, שהרגישה שבחיבור ביניהם, באהבת אחים, הם יכולים לצאת ממשבר שהיה בבבל, עם מגדל בבל, עם ריחוק ושנאה בין כולם, עם המשבר שהיה שם, כמו שמשבר שעכשיו אנחנו מרגישים בימינו. ואז זו הייתה כל הציוויליזציה האנושית, שאחר כך היא התפזרה, אבל אז הם היו בשאלה. מה לעשות? שהתחילו לא להבין זה את זה, מריבות, בעיות, הכל כמו שהיום, חינוך, תרבות, יחסים בין בני אדם, הכל נופל, הכל מתפרק. דווקא במקום כל כך טוב, שבאמת על פני כדור הארץ, אני לא יודע אם היה מקום עוד כל כך יפה וטוב, הכל טוב, לחקלאות ולדגים מהדגל פרט והכל. וכולם היו מיוחדים לפני שהתפרץ האגו ביניהם והגיעו למשבר. למגדל בבל. וכשאברהם התחיל לחקור את העניין, אז הוא מיד הבין שזה בעיה היא שאין להם ככה איזה רעיון אחד בראש, שזה חיבור, כמו שהיה קודם חיבור, ואגו התגבר עכשיו ביניהם, הייתה התפרצות האגואיסטית, כי כל הזמן אנחנו בעצם גודלים על פני האגו, שגודל, שגובר מדור לדור, אז הם היו דווקא חיים טוב, יחד. ופתאום האגו שהתפרץ, ואז נעשה המשבר הזה, הפסיקו להבין איש את רעהו. ואז, כשהוא חקר את העניין, והוא היה אחד מהגדולים שם, מהכהנים שבבבל, הוא הבין שצריכים כאן פשוט לחזור כאילו לאותו מצב כמו שהיה קודם. צריכים לעבוד על החיבור, על האהבה. ואם אדם מבין שהוא מאוזן ומבין מה קורה בצורה בריאה, מסתכל על החיים, אז הוא רואה שזה מה שצריכים לעשות. כי זה היה גם כן קל, לא שאני מוריד כאילו את הגדלות של אברהם, אבל זה היה קל, כי מה שהיה לפני זה, והמשבר, ומה שאחרי המשבר אנחנו מרגישים, זאת אומרת, ברור שאנחנו צריכים שוב להיות כאחים כמו שהיינו. והם לא יוכלו להסכים, כי האגו כבר עבד בהם, שלט בהם, המריבות, הדברים, החשבונות האלה, כבר זה בזה וזה בזה, הם כבר לא תראו לעצמם שאפשר בכלל לחזור לזה. אבל הוא עשה לי ככה והוא ככה, ואני רוצה להיות למעלה מזה וכן הלאה. ואז הוא לקח אנשים מאותה בבל, שהיו כן מסוגלים לשמוע, זאת אומרת שהיו חכמים מספיק, שהבינו שאפילו שיש בי כל מיני התפרצויות האגואיסטיות, ואני רוצה להיות בתחרות זה עם זה, וכנעת, אהבה, כבוד, שליטה, הכל בי בוער, אבל יחד עם זה אני מבין שזה לא חיים. שיחד עם כל התכונות האלו שעכשיו בוערות, אני חייב להתעלות מעליהם. שעל כל פשעים תכסה אהבה. שהפשעים האלו שאני רוצה לדרוך על כולם, ובזה לקבוע את היחסים שלי נכונים כביכול, בגרשיים לעולם לא. אני צריך לחסות את זה באהבה. זה מה שאברהם סיפר לכולם, הוא ממש הפיץ את השיטה שלו לכולם, ומי שבא, בא. הקשר בין כולם, מהשנאה לאהבה, הוא נבנה בהדרגה. הדרגות האלו, זה נקרא בניית הארץ ישראל. רצון שכולו לאהבה, לחיבור. וכשבונים כזה חיבור, יש בזה הרבה מאוד תהליכים. כי מתוך שנאה להגיע לאהבה זה לא פשוט. ובתוך קשרים האלו שבונים על פני השנאה, בונים את האהבה, זה כמו גשר שבונים בין כולם, כל אחד לרעהו, כן? זה כאילו משני הצדדים בונים כזה גשר. אז יוצא שקשרים האלה כולם צריכים להתחבר יחד. שהם מתחברים יחד, הם נקראים לב הארץ ישראל. כן? שכל הקשרים בינו ביני, בינך בינהו, וכן הלאה וכן הלאה, כן? עד שיהיה מטריה כזאת, כיפה, כן? זה הרבה קשרים בין כולם, בין כולם, הם יוצרים ככה מגשר צר בין כל כולו, בכל אחד לשני, וסך הכל הם יוצרים באינטגרליות הזאת, הם הקשרים האלה יוצרים כיפה כזאת, שזה נקרא על כל פשעים תכסה אהבה, כיסוי. והמרכז של הכיפה הזאת זה ירושלים. ועליה אפשר לדמיין ככה איזשהו ככה כפתור או צ'ופצ'יק כזה, כן? זה בית המקדש, הר המוריה, בית המקדש, קודש קודשים וכו' וכו'. זאת אומרת, הכל ככה בא לתוך השפיץ. היציאה, תחילת ההתעלות מהאגו לעשות הגשר, נקרא ארץ ציון. רצון לצאת, ציון זה יציאה, כן? שאנחנו יוצאים מהאגו ובונים רצון חדש.
מה זה בדיוק אגו?
התחייה זה מזה, זה קנאה, תאווה, כבוד, שליטה. כל מיני דברים שאני רוצה להשתמש בזולת לטובתי ולרעתו. כמה שיותר לטובתי, ועוד בנוסף כמה שיותר לרעתו, גם כן, זה מוסיף טעם. זאת אומרת, האגו זה בדיוק מה שדוחה כל אחד לשני, והוא מתחיל להיות מורגש בתנאי, שאתה רוצה להתקרב לזולת, ואז אתה מתחיל להרגיש כמה שהטבע שלך לא נותן לך את זה לעשות. זה נקרא האגו. לא סתם שאני רוצה לאכול שתי ארוחות צהריים, או שאני רוצה לישון שבוע ימים, זאת אומרת, עצלן, פזרן, עוד משהו, לא, 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 לא. אגו זה שימוש בשני לטובת עצמי, לרעתו, וזהו. זה האגו. מה שמתנגד, ממש נגד החיבור. ולכן יציאה הזאת היא נקראת ארץ ציון, רצון לצאת מהאגו. שאנחנו בונים כבר מרצון לצאת מהאגו, רצון לאהוב, זה שלבים. קודם כל רצון לצאת, ואחר כך ממנו שהוא הופך להיות לרצון להתקשר. רצון לצאת מהאגו, שלב הבא, רצון להתקשר, שלב הבא, להיות תלויים זה בזה, ערבים זה לזה, ואהובים זה על זה. ואז כשבונים את זה, אז משתדלים, כשמשתדלים את זה לעשות, אז יש כל מיני שלבים, ואז ארץ ציון, והמרכזה, הליבה, ירושלים. זה בעצם הסמל שאנחנו צריכים לבנות בינינו, בעולם שלנו, בזמננו, מכל השנאה, קנאה, תאווה, כבוד, שליטה, ומשבר הגדול בכלל, בכללות, שנמצא, עוקד אותנו היום, והולך ומתרחף, והוא לא ייעלם, כמו שרוצים להרגיע אותנו, ושום דבר לא יקרה, עד שאנחנו, דווקא היהודים, נתחבר כך, שנרצה, זאת אומרת, קודם כל נבין שאנחנו צריכים לצאת מהאגו שלנו, ולהתחבר בינינו, אז זה נקרא שאנחנו בונים ארץ ציון, כן? בהתקשרות בינינו. כן? לא שאנחנו חיים גיאוגרפית בזה. ושאנחנו רוצים להגיע למצב של אהבה וחיבור, שזה נקרא ירושלים.
יש ביטוי כזה שאומר, להעלות את ירושלים על ראש שמחתי.
כן.
מה זאת אומרת להעלות את ירושלים על ראש שמחתי?
כי אין, אני צריך להגיע למצב, קשה עכשיו בינתיים לתאר לאדם, שהשמחה הגדולה מאוד, אם אנחנו כולנו נמצאים באהבה הדדית. אבל באמת אין מצב יותר טוב, יותר מושלם. שאז כולם כרוכים זה בזה, כולם מרגישים זה את זה, כולם בטוחים, כולם בערבות הדדית. זאת אומרת, זה דבר שזה באמת השמחה הגדולה. אין שמחה יותר מזה שמתעלים מעל החשבונות האלה. אז נעלם את כל המושג של העולם הזה. כי העולם הזה נתפס בנו, נרשם בנו כמשהו, מקום שאנחנו צריכים כל הזמן לעבוד ולתרוך ולדוג ולפחד, וכל הזמן ככה להיות באיזה ריצות אחרי כל מיני בעיות, ואיך לחבות את זה, וכאן אנחנו מדברים על הארץ טובה, רחבה, כולה, שמקרינה לנו טוב ועונג, רוגע, שמרגישים באמת שאפילו האדמה, ירושלים עצמה, שהיא מביאה איזו קרינה כזאת מיוחדת, השפעה כזאת מיוחדת, שאדם מרגיש שהוא בא, שזה כבר לא מהעולם הזה שאנחנו רגילים. יש גם תופעות בירושלים מיוחדות, שאנשים שבאים לירושלים, הם מרגישים שיש שם אפילו ויברציות מיוחדות. וזה באמת כך. כי זה מקום איפה ש, בוא נגיד, העולם העליון, אם אפשר כך להגיד.
מה זה העולם העליון בהקשר הזה של
האהבה, הקשר בינינו, הוא נמצא בהסתרה, אבל נמצא שם. כאילו בפוטנציה.
זה כאילו הזיכרון...
לא, 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 זה לא רק זיכרון.
אז מה זה?
אנחנו, אין זיכרון, אין זמנים. זה נמצא גם עכשיו, רק אנחנו צריכים לגלות אותו.
מה נמצא?
נמצא אותו כוח האהבה.
בירושלים?
בטח, במקום הזה. ואם אם נגלה אותו, אז נרגיש שזה כל אחד שנמצא בארץ ישראל. ואחר כך ממנה, בכל העולם. זה המושג שארץ ישראל, היא מתפשטת אחר כך לכל העולם. כארץ צבי.
באמת שמגיעים לירושלים, אז יש את ההרגשה המיוחדת הזאת, כולם מרגישים את זה.
אבל זה לא פסיכולוגיה סתם.
זהו, זה לא פסיכולוגיה
לא,
סתם.
לא, לא, לא. זה, זה... אנחנו אנשים שבאים ככה, ללא שום רקע הקודם. זה, 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 זה ידוע כתופעה כזאת. ודאי שזה תלוי מרגיש האדם, זה תלוי מהוא תושב, אז הוא מרגיש אחרת ממי שבא ונכנס. אבל זה, זה, זה קורה כך.
זה כאילו שיש שם איזושהי, נניח, לא יודעת, כמו איזה תמצית, תמצית כזאת של
לא,
כוח האהבה,
לא, לא, לא,
של
זה מה זה? זה ממש אותו הכוח האהבה וחיבור שאנחנו בעתיד צריכים לגלות. ובירושלים דווקא הוא מתגלה במחוסה, זאת אומרת בצורה הפוכה. לכן זאת עיר שהיא נמצאת ממש כולה
במאבקים.
במאבקים גדולים בין כל הדתות ואמונות למיניהם ואנשים וגזרים. ואני מדבר אפילו היום,
כן.
שאם אנחנו בינינו כיהודים נתחיל לנהוג בכל הארץ ישראל, ואחר כך בירושלים, אני לא מאמין שבירושלים זה ילך מקודם, כי זה מקום של קליפה הכי גדול, זה מקום של כוחות דווקא המנוגדים הכי גדולים, מאבק ביניהם הכי גדול. אם אנחנו לאט לאט מכל הארץ ישראל מסביב ככה נבוא לכבוש את ירושלים באהבה, אז נצליח בהדרגה. ואז באמת נראה את העיר דוד בצורה אחרת.
במשך השנים באמת, העיר הזאת כל פעם נפלה חורבן, נכבשה, עברו עליה המון דברים. תיארת קודם מאוד יפה את המערכת של קשרים הזאת, כאילו שנבנתה בין האנשים. זה מערכת קשר מאוד יפה, שכל אחד בונה גשר אל השני,
כן.
ומתקשר מעל פני כל הרגשות האלה שמפרידים בינינו. איך זה פתאום, מה קרה שזה נפל? למה זה נפתח עוד פעם הגשר הזה? בנינו גשר, בנינו כיפה. מה קרה לה?
זה כמה פעמים נפל. אברהם בנה קבוצה שהיא הפכה להיות למשפחה אחת גדולה. לא, עדיין לא העם. אבל בדורות שנקראים אברהם יצחק יעקב, הם בנו את זה. והיו חיים ככה. זה עוד לא נקרא עם, כי עם זה אחרי מתן תורה. שזה אחרי יציאת מצרים.
שהמשמעות של זה זה?
לא, אבל קודם כל, יצאו מהבבל, מהמשבר, בנו את הכיפה.
כן.
קשר ביניהם.
כן.
אחר כך התפרץ האגו שוב. זה נקרא שנמצאים במצרים. לא גיאוגרפית. זה נקרא שהמצרים שולט בהם.
שהשנאה התפרצה
פרו
שוב.
פרו שולט בתוכם, שנאה התפרצה ביניהם, לא יוכלו להבין גם כן טוב זה את זה, והיו בכל מיני שיבושים. זה לא שהם היו והיו לידם מצרים, אלה מצרים, זאת אומרת כוח הזר, כמו בבבל, כך היה ביניהם. והכיפה הזאת, היא נשברה. לכן, זה נקרא שהמצרים שלטו בהם. מה זאת אומרת שלטו? שהאגו התפרץ, וכל הקשרים וכל הדברים היפים שהיו, נשברו בין איש לרעהו. ממתי זה התחיל להישבר? עוד בריב בין בני יעקב, עם מכירת יוסף, עם כל הדברים האלה, עוד משם. אחר כך, כשהם ראו שאי אפשר יותר להמשיך, הם התגברו ביניהם, שהיה משה גם כן כמו אברהם, היה מנהיג, והחליטו איך שהוא חיבר ביניהם, לפחות כדי להתעלות, להתעלות מעל השנאה הזאת. מעל הפרו, מעל המצרים שבתוכם, בליבם, זה הכל בליבו של אדם קורה. ואז הם נקרא שברחו מהמצרים, יצאו מהמצרים. זאת אומרת, מהשליטת האגו. לפחות מתעלים מעל זה. כן? זהו. מהיום אנחנו התגברנו, אנחנו דיברנו, אנחנו עשינו כל מיני פעולות כאלו, שאנחנו היום כבר לא שונאים זה את זה. כן? וכך נקרא שהם יצאו מהמצרים. ואחר כך התחילו לעבוד על עצמם, לבנות את הכיפה הזאת. על כל פשעים תכסה אהבה. ובנו אותה. וסמל לזה שהם נכנסו לארץ ישראל, ובנו בית המקדש הראשון. זה סמל של בניית הקשר ביניהם, החזק, הטוב, הגדול. ולא יוכלו לעמוד בזה. שוב התגברה השנאה. ואחר כך, וזה נקרא שהם יצאו לגלות בבל. עם העניין של אסתר ומורדכי, כל הדברים האלה שקרו שם, חזרו אחרי 70 שנה, כן? ושוב התגברו על הקרע ביניהם, ושוב התקשרו ביניהם, ושוב בנו את הכיפה ביניהם, על כל פשעים תכסה אהבה, כל פעם כלפי האהבה, ובנו בית המקדש השני. ושם זה היה המשבר הגדול, כי אפילו 24 אלף תלמידי רבי עקיבא נפלו מדרגת אהבה לדרגת השנאה, ובזה נשבר כל הגשר ביניהם, ובית המקדש השני, ויצאו לגלות. כי כל התהליכים שאנחנו עוברים בעולם הזה, הם בדיוק תואמים למה שנעשה בינינו. יש בינינו קשר, נמצאים בארץ ישראל. יש בינינו קשר עוד יותר גדול, יש לנו ירושלים. קשר עוד יותר גדול, בית המקדש. אין נופלים, יש כאילו בונים. ויצאנו לגלות. עכשיו אנחנו נמצאים אחרי הגלות. ולפי המסורת שלנו, נמצאים לפני גאולה השלמה. כי לפי המסורת שלנו, לפי הפסיכולוגיה שלנו, גם כן של העם, של המבנה הפנימי, של כל יהודי, שאנחנו צריכים לעבור ארבע גלויות וארבע גאולות. אז עברנו עד כה ארבע גלויות, עכשיו אנחנו נמצאים בסיום, כבר יצאנו בגלות האחרונה, ונמצאים בפתח של גאולה האחרונה. ואז שוב אנחנו עכשיו צריכים לכן לחדש את הקשרים האלו בינינו, ולבנות גשר מאחד לשני, ולבנות כיפה, ולבנות ירושלים, עם ככה עם הר המוריה, בית המקדש והכל. וזה ייבנה כתוצאה, ותמיד זה בא כתוצאה מהחיבור בינינו. לכן אין טעם היום לעשות משהו,
לבנות בלבנים.
לבנות בלבנים, זה שום דבר לא, 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 לא יצא. יצא לך איזשהו בניין, תעשי ממנו מוזיון, ושום דבר לא יותר. כי צריכים לעלות בלב של אדם לדרגת בית המקדש, בית הקודש. קודש זה אהבה, השפעה, מאיש לרעהו. וזה בעצם מה שאנחנו צריכים לעשות. אז, ואנחנו צריכים לעשות זה לא רק בשבילנו, כי היום המשבר הזה זה לא בינינו בלבד, זה בכל העולם. לכן זה נקרא גאולה השלמה, שהיא חייבת להיות כלפי כל העולם, שאנחנו צריכים להיות אור לגויים הפעם. אנחנו צריכים לראות את הדוגמה, איך בונים את האהבה, את הקשרים האלו בין כולם. לכן כל העולם נמצא עכשיו במשבר, כל העולם הוא נמצא בשנאה הדדית ולא יודע להסתדר וכו' וכו'. זה אך ורק כסימן שאנחנו כולנו היום נמצאים בפתח לתיקון האחרון שלנו. זהו. שהגשרים שאנחנו נבנה עכשיו, הכיפה הזאת שאנחנו נבנה, הבית המקדש בליבנו שאנחנו נקים, זה יהיה באמת הבית המקדש השלישי, השלם הנצחי, כי אחרי זה האגו שלנו יותר לא מתפרץ. האגו צריך להתפרץ ולהביא לנו הזדמנויות עוד יותר על פני, על פניו להקים כיפת שלום הזאת, ארבע פעמים. זה מפני שבטבע האדם גם כן ישנם אותם הדרגות של דומם, צומח, חי, מדבר. ופעם ראשונה, לכן צריכים להיות ארבע גלויות וארבע גאולות. כן? שבדרגת הדומם אגו מתפרץ בנו, ואנחנו בונים כיפה, ובדרגת הסומך, ובדרגת החי, ובדרגת המדבר. ובזה אנחנו מסיימים את כל האגו שלנו, יותר אין לו לאן להתפרץ, ואז מנוחה לחיי עולם.
הייתי רוצה לעזור אל המצב הזה של הקשר הטוב בין אנשים, בתקופה שהיינו מהוברים והייתה בינינו אהבה, והיינו מרגישים שכולנו כמו נמצאים בתוך רשת ההט של חום, של טוב, של שפע. בתקופה שירושלים הייתה בנויה, היו עולים כל העם לרגל שלוש פעמים בשנה. ומספרים בצורה ככה סימבולית שאנשים היו באים מכל הארץ לשם לירושלים, והתושבים שהיו גרים בירושלים, בגלל הרגש העם והלב הפתוח, היו מרחים את כולם בבתים שלהם, לא כסף, לא שום דבר, וככה שלוש פעמים בשנה. כשאנחנו היום מסתכלים על זה ממרחק השנים, אז אין שום ספק שהתדר החברתי היה שונה, שהיחסים בין אנשים היו שונים לגמרי, שהקשר בין הלבבות היה מסוג אחר שאולי היום אנחנו בכלל לא יכולים לעכל. אם רק נצייר לעצמנו את התמונה הזאת ששלוש פעמים בשנה כל העם מתכנס אל העיר ירושלים, וכל אחד פותח את ביתו, את ליבו, וכולם עושים איזושהי מסיבה אחת גדולה של אהבה, של חיבור, של חום, של קשר. הייתי רוצה שנצלול רגע רגשית לתוך אטמוספירה כזאת, מה קורה שם בין אנשים? מה הם מרגישים? מה רץ להם בין הלבבות? איזה עולם יש ביניהם שאנחנו לא מכירים ולא תואמים אותו היום?
אני לא יודע איך להגיד. אני לוקח דוגמה מהאימא שהיא מארחת כל הילדים שלה עם כל המשפחותיהם, עם כל הנכדים, ועד כמה ויש לה בית מספיק לקבל את כולם, לארח את כולם, יש לה מספיק מזון וכלי מיטה וכל מיני דברים, ועד כמה שהיא שמחה שכולם באים אליה שלוש פעמים בשנה וכולם כך נמצאים לידה. אני כך יכול לתאר את הדבר, שבימינו אין לנו סמל של אהבה אחר ממה שאימא כלפי הילדים. ולכן, זה מה שאני נותן כדוגמה. איך קיבלו אז כל התושבי ירושלים, את כל העם, מכל השטחים של ישראל לתוך ירושלים.
נגיד שאני הייתי בא מצפת, והייתי עושה את דרכי לירושלים ומגיע לירושלים.
לא.
והייתי מסתובב באותו שבוע ימים שכולם עולים לרגל. מה הייתי מרגיש באוויר? מה היה לי אז בתקופה הזאת שסביבי הייתה רשת כזאת של ביטחון, של דאגה, של ערבות
כזאת? לא, ביטחון בטוח שהיה, כי בתקופות שאנחנו מתכנסים יחד, שאנחנו קשורים יחד, אין שום פחד מאויב, מאף אחד. זה אף אחד לא יכול לפגוע בנו. אפילו לנגוע בנו לא יכול. זה, על זה אין מה לדבר. זה הכוח, האהבה, החיבור בינינו, הוא מגן עלינו, אני לא יודע איך להגיד, במיליון אחוז. זה למעלה מכל ספק. כאן מדובר על על הפעולה שהזמן גורם, שאנחנו עולים גם פעמים בשנה, שזה שזה מיוחד. אני לא יודע איך להגיד. זה משהו ש... 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 שהתכנסות של כל העם לאהבה, לחיבור, לאחדות, ללימוד. הם למדו ולימדו והיו שם, זה לא סתם ככה באים, אלה היו שם גם כן בתי משפט ו ו ו ו ובתי מדרש, והעם היה עובר בזה שוב שוב טוב, לא יודע איך להגיד, זה ממש אינטנסיבי מאוד, שקודם כל כולנו יחד, במקום אחד, לא פשוט, אתה צודק, כן? אבל כולנו יחד עם זה דרוכים, יחד עם זה רוצים להתעלות, רוצים לגלות עוד יותר קשר הדדי, מתוך הרגל, מתוך לימוד, מתוך... זה היה משהו ש... שהיה מנוהל גם כן על ידי הכהנים ולוויים, זה לא סתם. עם הסדרנים, עם המשטרה, זאת אומרת, זה היה ארגון מאוד, מאוד חזק, שהיו מגיעים. עכשיו, ברור היה לכל אחד שהוא מגיע כדי להביא קורבן, זאת אומרת, הרצון שלו להיות קרוב יותר לכולם. כי אתה לא יכול להביא קורבן עם המחשבות זדוניות, זרות, זאת אומרת, בניגוד לאחרים. הקורבן זה נקרא שיש בי משהו, באגו שלי, שבכל זאת לא נקי עדיין, ואני רוצה גם אותו לחסות בטוח באהבה. ואז אני כביכול עושה את הקורבן הזה, אני רוצה לעבוד על זה, אני רוצה לתקן את זה בי. והקורבן החיצון שאני מביא שם איזה יונה, דק, לחם, יין, לא חשוב מה, כן, אולי אפילו משהו מהחיות, כן, מהחי, זה רק סמל במה שאני מרגיש שהאגו שלי הוא, באיזה דרגת האגו שלי אני עדיין לא נקי בלבי לזולת, או בדרגת דומם, או בדרגת צומח, או בדרגת חי, כך אני אז מביא קורבן. ממילה להתקרב לשני.
זה מתואר כל המהלך הזה, בכל הספרות שמתעדת את זה, כל המקורות שמתעדים את אותו אירוע, שכולם מתכנסים ממזרח, ממערב, מכל מקום,
כן?
כאיזשהו תהליך, מין התגבשות כזה מאוד מאוד מיוחד, וגם מתואר שהרבה פעמים הצטרפו אליהם אנשים שהם אפילו לא יהודים, כי הם שמרו על איזשהו פלא שקורה שם באירוע הזה, והרבה מהם הצטרפו, ואפילו חלקם עברו איזשהו תהליך של התגיירות, התייעדות, בתוך התהליך המיוחד הזה. אז באמת, גם מתואר שבאמת, כמו שאמרת, הלוויים, הכהנים, אבל היה איזשהו הרגשה של סדר מופתי. כולם הספיקו להקריב את הקורבנות,
כי אם כולם אוהבים זה את זה, אז
בטח
שלא, אף אחד לא דוחה את השני, לא דוחף אותו, ולא דורך אותו, ולא... זה ברור. שאז במקרה כזה הכל מסתדר. שעומדים בצפיפות ונופלים ב... זה ברור.
עם רווחים.
כן. זה, יש מקום לכולם. ברור.
את השיתוף פעולה, כן. שם היה אחד השיתוף פעולה והאהבה ואחוות האחים.
הלב מבין. לא צריכים להסביר, לא צריכים לצוק ברמקולים ולא צריכים משטרה. אומנם שסדר, שדר, סדר היה. אבל בכל זאת, זה היה מתוך נכונות הלב.
עכשיו אני רוצה קצת לשאול
עכשיו את... מכאן אנחנו יכולים להבין למה הם הרגישו כבר שנים שנים לפני חורבן שמתקרבים לחורבן.
איך הרגישו?
כי כבר לא היה סדר נכון. כבר הרגישו שפחות מבינים זה את זה. מתרחקים, כבר מתחילים לשחק את החיבור, את האהבה.
זה הסימפטומים שמגלים.
כן, כבר לא כהן הגדול ממש אמיתי. כבר ככה לוקח קצת להכיס שלו, וכל מיני דברים כאלה כבר מתחילים לקרות. זאת אומרת, סימנים של ירידה. וכמה שרצו אנשים מיוחדים, חכמים, נקיים מהאגו, לסדר את זה, לא יצליחו. ולכן כבר היו סימנים האלו הרבה שנים, 70 שנה לפני חורבן בית המקדש השני, כבר היו מרגישים את
החורבן המתקרב. שזה כבר לא אותו דבר. זאת אומרת שכל הסדר המופתי והאחווה הזו שהייתה, היא לאט לאט מתחילה כאילו להתפרק.
כן. כבר אותה אהבה מהעם, אותו הכבוד מהעם, שהכהן הגדול היה, מפני שהוא גדול, באמת היה, בהשפעה שלו, באהבה שלו, בדרגה הרוחנית שלו, זאת אומרת, בביטוי האהבה שלו, שהיה גדול, כבר היו קונים בכסף. זאת אומרת, היה ממש כבר משבר, נמצא, רק עוד לא יצא בפועל בין כולם. ואחר כך זה התפשט מלמעלה למטה. גם לעמך.
כשסיפרת את זה עכשיו, זה אפילו מזכיר לי קצת במשהו את התקופה שירושלים נכבשה עוד פעם בזמננו, בתקופתנו. יש איזשהו קטע כזה קצר של חייל שקבע שהיה באותו רגע של כיבוש ירושלים, אולי אני אקריא ככה כמה מילים, כי זה היה מאוד מאוד מרגש. אז הוא כותב ככה, לאט לאט התחלתי להתקרב אל הכותל, מישהו אמר שם שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה, ולא יכולתי לומר אמן, רק שמתי ידי על האבן והדמעות שירדו מעיניי לא שלי היו, אלא דמעות של תקווה ותפילות, ניגונים וריקודים יהודיים, דמעות שצרבו ושרפו את האבן האפורה הכבדה. כאילו זה הזכיר לי את המציאות שלנו היום. זאת אומרת, כשאני מסתכלת אפילו על מה שהחייל אמר לא מזמן, כשכבשנו לא מזמן, במלחמת העצמאות, הוא הרגיש משהו...
אולי הוא כותב על מלחמת ששת הימים?
על ששת הימים, סליחה. על ששת הימים. וההרגשה שהייתה שם, היא אפילו לא דומה למה שאנחנו מרגישים היום שירושלים בידינו. זאת אומרת, שתיארת את ההרגשה הזאת של החיבור, ולאט לאט, איך לאט לאט זה ככה מתפרק?
לא, לא מרגישים, כי אנחנו גם כן לא שולטים על ירושלים. אין לנו שליטה. היא נמצאת, יש שם שליטה של כל מיני כוחות הזרים. אנחנו לא יכולים להגיד שאנחנו שולטים.
מה זה כוחות הזרים?
כוחות הזרים. יש מזרח ירושלים, ערב ירושלים, יש כל מיני נציגות של כל מיני כנסיות, יש כל מיני, זה סטטוס גם כן בינלאומי מיוחד וכן הלאה. אנחנו לא שולטים. לא שולטים, הכוונה, עם ישראל לא שולט בירושלים, מפני שאין עדיין עם ישראל. עם ישראל זה נקרא עם שמחובר בערבות הדדית, כמו שאנחנו נעשינו לעם, בתנאי שקיבלנו את החוק הזה, ואהבת לרעך כמוך לקיים אותו, להתקרב אליו. כן? במעמד הר סיני. שאנחנו נהיה בערבות, בחיבור בינינו, לקראת הירושלים. ואהבת רעך כמוך. אנחנו לא הולכים לקראת ואהבת רעך כמוך, קיום של החוק הזה, ולכן אנחנו לא נקראים עדיין עם ישראל בפועל. ובוודאי שלא נקראים שאנחנו נמצאים בארץ ישראל. ארץ זה נקרא רצון. אין לנו רצון להגיע לאהבה הדדית, לבנות את הקשרים האלה, את הכיפת אהבה שיחסה על כל הפשעים בינינו.
זאת אומרת שבעצם...
ולכן גם ירושלים זה לא, לא, לא ירושלים. זה עיר שמרגישים בה משהו מיוחד, אבל זה נסתר. זה לא אותו העיר, לא אותה העירה, לא אותה ההשראה שצריכה להיות במקום הזה. אם היינו, אנחנו קושרים קשרים בינינו, קשרי אהבה. אם היינו מתקרבים לקשרים הנכונים בינינו, אז היינו מרגיעים את כל מה שיש באותה עיר, וגם כן בכלל באזור, וגם כן בכלל בעולם, במעגלים. ואז ודאי שהיה פתאום מתגלה המצב מאוד מיוחד, שאותם הערבים, אותם הנוצרים, אותם כולם, היו באים אלינו ומבקשים לבנות בית המקדש השלישי. זה מה שכתוב בנביא, והנחום, העמים בני ישראל כתפיהם, והביאו אותם לירושלים, לבנות בית המקדש. זה מה שיקרה בתנאי, אם אנחנו נהיה רואים לבנות את הבניין הזה של האהבה, סמל של האהבה, וחיבור בין כולם, כי ביתי בית תפילה יקרה לכל העמים, שאנחנו כאור לגויים צריכים גם להם לראות מה זה נקרא להתקשר, ולצאת מהמשבר הזה, ולבנות החיים הנכונים.
זאת אומרת, מה שאתה אומר זה שאם כל מקום אחר אולי בעולם, אפשר לכבוש אותו נניח במלחמה או בכוח הזרוע, לא. הכיבוש של ירושלים, הפיזי,
לכן,
הוא לא באמת...
לכן אף אחד לא היה צריך אותו.
מה זאת אומרת אף אחד לא היה צריך אותו?
מי שכבש אותו, נו, ומה מה, מה, מה עשה עמו? שום דבר. אף אחד לא בנה. אף אחד לא רצו רבעים לעשות, יוונים רצו לעשות, זה, קראו לזה, היה זה שם בכל מיני שמות שלהם, אבל מה, בסך הכל, זה לא, 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 לא התקדם ולא התקיים שום דבר. זה העיר שאף אחד לא יכול לשלוט אותה, אליה, עליה אלה אם כן, קודם כל, הוא יהיה מתאים, מותם לאותו מקום, לאותה העיר, זאת אומרת שהוא קודם כל יצטרך לכבוש את הכוח האהבה.
זאת אומרת, לכבוש את ירושלים זה אומר
כן,
ש...
שקודם כל אנחנו כובשים את ירושלים בליבנו, שזה הלב שלנו, לב האבן, הופך להיות ללב בשר, שאומנם שבפנים זה לב האבן, כן? אבל אנחנו עושים אותו כלב בשר, ביחס לזולת.
אני רוצה קצת לדבר על על החשיבות של ירושלים והעולם. אתה הזכרת קודם שהם באמת נמצאים כחלק מאיתנו, ועד היום שוכנים בתוכנו. ירושלים היא מכונת הבורו של כל העולם, מרכז העולם כולו. והיא באמת מיוחדת עבור כולם. מה הופך אותה למרכז העולם ולמקום שכל העיניים של כל העולם נשואות אליו? כאילו כולם רוצים לכבוש את ירושלים, כולם רוצים להיות שם. כל אחד רוצה חלק בתוכה.
הירושלים שאנחנו רוצים לכבוש אותה, זה מפני ש אף אחד לא יודע מה יש בו שם. אף אחד. שם זה שערבים בנו את המסגד שלהם, והנוצרים בנו, וכל מיני הדתות למיניהם, זה לא. אלה יש משיכה פנימית לאותו כוח, מה שנשאר מכוח האהבה, מכוח החיבור, שזה מעל הטבע. הרי הטבע שלנו זה יצר הרע. שהיה שם מעל הטבע, פעם שורה באותו מקום, לאותו הכוח האנשים נמשכים. וכשהם נמשכים לזה, הם לא יודעים למה. לא יודעים למה. יש לכל דבר מקום בעולם שלנו. ביטוי. ולכן המקום הגיאוגרפי הזה הוא בכל זאת קיבל רושם, המקום עצמו, שפעם במקום הזה הייתה שורה אהבה. ולכן יש לכל אדם בעולם פחות או יותר, או שהוא מגיע לשם, או שהוא יודע, וסיפרו לו ולמד או מה, אבל יש לו איזשהו מין... לכל תרבות, בוא נגיד, שבעולם, יש איזשהו מין נטייה לירושלים. מעניין, הייתי בדרום אמריקה, ופגשתי אינדיאנים, אבל אמיתיים, שערים שם בערי אנדים, והם סיפרו לי, הם אמרו לי שבתרבות שלהם, גם כן ישנם כאלו דברים, שיש עוד מקום אחד, יהודים, איזה מקום, לא בדיוק השמות שלנו, אבל שיש דבר כזה. מעניין. זה אינדיאנים שממש בלי חשמל, בלי פלאפונים, בלי איזה כלום. חיים ממש בצורה מאוד אדוקים כאלה בתרבות שלהם. זהו. יש להם גם כן כאלה עלי קוקה ו ו וכבשים שלהם וכל מיני כאלה וזהו, יקים. והם יודעים. והם יודעים אפילו. מעניין.
זאת אומרת, זה נובע הידיעה הזאת והרצון, אולי אפילו הלא מודע, להרגיש קרבה לירושלים.
שיפרו להם שמגיע מישהו כזה כמוני, והם נסעו 160 קילומטר, ירדו מהערים, כדי לפגש איתי. ואני נסעתי גם כן בכוונה, נו, כדי לפגש איתם, כי סיפרו לה על זה. נסעתי גם כן בקולומביה זה היה. בכוונה לארץ כזאת נכנסתי, זה מאוד מאוד לא נעימה. ונסעתי גם כן במיוחד למקום איפה שהייתי לפגוש אותם.
מה הם רצו לדעת ממך? מה הם רצו לשמוע?
הם יש להם קודם כל על חיבור, על אהבה, הדדיות, על זה לא צריכים לספר. זה כל אחד מבין מתוך ליבו. וזה שמתקרבים הזמנים קשים שאנחנו נצטרך דווקא בעזרתם להחליט על תיקון העולם ועל ידו, על ידי התיקון הזה אנחנו נגיע לעולם של אהבה וטוב וחיבור, זה ממש כך אדם מרגיש מהלב שזה חייב להיות, במיוחד שהוא חי על פסגת ההר בטבע, הוא מרגיש שזה ככה זה בטבע, זה מה שיש.
מה הדרך הנכונה שאנחנו יכולים לאחד את כל התרבויות, את כל הדתות, את כל העמים השונים סביב ירושלים?
זה טבעי. כי אותו אותו הכוח, החיבור שיצא מהבבל והתחיל לבנות את המושג הזה, אהבה, הוא משך אותם בצורה גיאוגרפית, מהבבל לארץ כנען. כן? איפה שאנחנו היום נמצאים. וכל הבבל בינתיים שלא רצתה ללכת לקראת האהבה וחיבור, אז התפזרה על פני כל כדור הארץ. חוץ מירושלים, חוץ מארץ ישראל, חוץ ממקום הייחוד. כביכול סביב זה. עכשיו, כשאנחנו חוזרים בכל כדור הארץ הזה, חוזרים לאותה המשבר, כמו שהיה אז, אבל לא בדרגת הדומם, אלא בדרגת אחרי צומח וחי, בדרגת המדבר, שאנחנו אז חוזרים על פני כל כדור הארץ במשבר שככה מנענע אותם טוב טוב, אין לנו יותר לבנות מגדל בבל. אנחנו כבר לא רוצים להגיע לשמיימה. אנחנו אפילו על הקרקע, על הארץ, לא יכולים לבנות את עצמנו בצורה פחות או יותר המתקבלת ככה לחיות. פשוט. אין? ואז אנחנו כאן נמצאים במצב שירושלים, אותו ארץ כנען, שלהפוך אותה לארץ ישראל, שאם אותו עם ישראל, שעוד לא, אנחנו לא עם ישראל, אנחנו כביכול עם ישראל, עם ישראל נקרא שנמשכים לאהבת אחים, כל ישראל חברים, לחיבור, אם אנחנו נמשכים לזה, אנחנו בונים מעצמנו עם ישראל, זאת אומרת, עם מחוברים הנכון, בקשרי אהבה, אז הופכים להיות מסתם עם, מסתם גוי לגוי קדוש, קדוש זה נקרא השפעה הדדית, קודש נקרא השפעה הדדית, את מקודשת לי, מה אנחנו אומרים? אנחנו נמצאים בהשפעה הדדית בינינו. ואז אנחנו מגיעים לאהבה, ואז הצוויון של אותו מקום איפה שאנחנו נמצאים, מארץ כנען, הופך להיות, משדרג את עצמו לארץ ישראל, שכבר יש בו כל הצוויונים של האהבה, גם בארץ ישראל יש לך כמו דומם צומח חי מדבר, כאלה מעגלים, דומם, יותר טוב, יותר, יותר סגור, יותר חזק צומח, יותר חזק חי, יותר חזק מדבר, שזה כבר מקום של ירושלים. וגם בירושלים יש לך ארבע חלקים האלה, עד הר המוריה ובית המקדש וקודש קודשים, ככה זה הסדר. ואז בסופו של דבר הופכים אנחנו את המגדל הבבל הזה לבית המקדש, עם כל האהבה שמשם מתפשטת בכל העולם. והגענו כך לגאולה השלמה, וזאת ירושלים הבנויה.
חז"ל אמרו מזמן, לפני המון שנים, עתידה ירושלים שיתקבצו בתוכה כל הגויים וכל הממלכות.
כן. פיזית ודאי שלא. אלא הכוונה היא על מושג הרוחני. אתה כבר רוצה לרוץ לשם לבנות בין בלון, שיבואו הרבה תיירים.
אני מניע שלא יהיה כל כך מקום, אבל אז למה באמת פה הכוונה? עתידה ירושלים שהתקבצו בתוכה כל הגויים וכל הממלכות.
לב של אהבה, הלב, צריכים לחבר כל הלבבות ללב אחד. כן? אז אותו המושג הרוחני, לאף אחד לא צריך אבנים, אלה כולם, יש לך אותם עכשיו, אלה אתה צריך את המושג הזה שיחיה בכולם, ולא רק בך ובי, אלה בכל העם ישראל, ומכל העם ישראל ל-70 אומות העולם, בכל העולם, בכולם, בשווה. זה נקרא הביתי בית תפילה יקרה לכל העמים.
שאיזה מושג יחיה? בכולם בשווה.
אהבה. ואהבת לרעך כמוך.
בית המקדש.
כן.
האמת שזה נושא ככה מאוד גדול. מה החשיבות של הקמת בית המקדש בירושלים בימינו? דווקא בימינו. מה המשמעות של זה?
משמעות של זה שאם אנחנו מגיעים לבניית הבית המקדש בליבנו, וכמו שלב שלנו הוא מורכב מכל מיני החדרים ומכל מיני המעברים שם בתוך הלב, אפשר להסביר את זה בצורה מאוד יפה בהתאם בניית הלב לבניית הבית המקדש. זה תואם זה את זה. אבל אם אנחנו מגיעים למצב שליבנו מתמלא באהבה לכולם, אז הוא נקרא בית המקדש. ואז בהתאם לזה, אנחנו מגיעים להבנה איך לבנות בית המקדש. אנחנו לא צריכים לבנות, ללמוד היסטוריה, איך שזה היה בנוי. איך בנה בצלל את המשכן. חכמי לב היו, שחכמה שלו הייתה בלב, שהוא היה מרגיש ויודע מה זה נקרא ביטוי של אהבה. ולכן הוא כך עשה. היה יכול לעשות.
הירושלים היא בלב שלנו, היא בינינו. איפה היא בעצם? איפה נמצאת ירושלים בתוך מערכת הקשרים שלנו?
שאנחנו בונים את הלב המשותף.
בואו רגע נצייר את זה. אנחנו אומרים שהיום שהכל כל כך מקושר וכל אחד משפיע על כולם, בעצם אנחנו כמו חיים בתוך רשת אחת גדולה, שבתוך הרשת הזאת היא הגדולה שמקיפה בעצם את כל בני האדם באשר הם, כל אחד הוא נגיד איזה נקודה ברשת, וכולנו ביחד כל הנקודות יוצרים רשת אחת.
כן, אבל הרשת הזאת כשהיא מתגלה היום יותר ויותר, היא מתגלה כרשת הלא מתוקנת. הקשרים הם לא טובים. לכן אתה חש משבר.
זאת אומרת, קשרים קיימים בכל מקרה, רק שהם קשרים מעוותים.
פעם לא היו מתגלים את הקשרים האלו. הם היו, אבל כאילו לא היו מופעלים. היום כאילו מישהו מפעיל את הקשרים האלה, כאילו מדליק את האור יותר ויותר ויותר. ואז אנחנו מרגישים עד כמה שאנחנו נמצאים זה עם זה, כולם, עם כולם בצורה מקולקלת יותר ויותר. ואז אנחנו צריכים במידה, לפחות, במידה שהרשת מתגלה בצורה מקולקלת, לתקן אותה. זה נקרא, על כל הפשעים תכסה אהבה. זאת אומרת, להמשיך ברשת הזאת, קווי תקשורת הנכונים של אהבה. ואז אנחנו נרגיש, כשנפעל באהבה זה אל זה, שהרשת הזאת היא כמו לב הכללי, וזה נקרא בית המקדש. כל הרשת הזאת קשר בינינו, שאנחנו חיים בה, ויש שם מקום באמת לכולם, כי כל באי העולם נמצאים בתוך הרשת הזאת, וכולנו נמצאים עם כך, כמו שכתוב בבית המקדש. שביתי בית תפילה יקרה לכל העמים, שזה נקרא באמת בית של אלוקים. אלוקים זה הטבע, האהבה, הכוח, הטוב, הקשר הזה שצריך להתגלות.
איפה המקום בתוך הרשת הזו?
הרשת הזאת היא גם כן, אני מבין מה, נו, תשאל קודם.
בתוך הרשת הזאת, איך אני צריך לצייר לעצמי את הרשת הזאת? נגיד כמו מה? כמו רשת, נגיד של קורי עכביש כאלה, מה? כמו מה? נגיד יש איזשהו...
אני ממליץ לתאר את זה ככדור.
כדור?
מהקשרים. זה כדור החיצון. אחר כך כדור הפנימי יותר, פנימי יותר ופנימי יותר. נגיד יש 4 כדורים.
אוקיי.
דומם, צומח, חי, מדבר, לפי סוגי בני אדם. לפי סוגי הרצונות שבבני אדם. יש בני אדם עם רצונות פחות אגואיסטים ויותר אגואיסטים. האנשים שהם, מהטבע כך הם, פחות אגואיסטים, הם בכדור החיצון. כדור יותר פנימי, יותר אגואיסטים, ועוד יותר אגואיסטים, ועוד יותר אגואיסטים. הכי אגואיסטים בכדור הפנימי. אבל כשהם מתקנים את עצמם, הם באמת הפנימיים ביותר, החזקים ביותר.
לא נעים להגיד, אני מניח שבכדור הפנימי זה היהודים נמצאים.
צדק.
יפה. עכשיו רציתי לשאול, בתוך המודל הזה או בתוך מודל אחר, איפה המקום של ירושלים ברשת? זה מה שמסקרן אותי. מה זה ירושלים בתוך הרשת הזאת?
האמת שכולם, כי אנחנו, תשמע, זה כל הכדורים האלו וכל הציור הזה הוא טוב לזמני התיקון. שאנחנו עכשיו נגיד, בעזרת השם, מהיום והלאה, נתחיל בעולם להתקשר בקשרים הטובים. כי אין ברירה, כולם רואים את הצורה הזאת, העתידה שאנחנו חייבים לקבל, אם לא יהיה לנו רע, מיום ליום יהיה לנו גרוע, ואנחנו רואים את זה. אם היינו עכשיו מתחילים להתקשר בצורה יפה בינינו, כן, כולנו. כשאנחנו כולנו, כל אחד, יגמור את התיקון יפה שלו עם כולם, כל הכדורים האלה הופכים להיות לאחד. שאין בו שום שינוי, אין בו שום הבדל, בין אף אחד, הכל נמצא בשלם.
שוויון.
שוויון טוטלי, פשוט שלם וזהו. זה נקרא גמר התיקון של טבע האדם, ובזה מגיעים למנוחה.
ואיפה ירושלים במודל הזה?
מכסה את הכל.
כאילו זה לא שהם נדחפו לתוך ירושלים, זה ירושלים גדלה והפכה בעצם עוטפת את כל הכדור הזה, הגדול.
הזמן שלנו לשיחה הזאת מסתיים. הייתי רוצה בכל זאת שתסכם את התובנות המדהימות האלה בקשר לקשרים ואהבה בינינו דרך המושג הזה של ירושלים. ממש בשתי משפטים, כי נשארה לנו חצי דקה.
להשתוקק לאהבה, לחיבור בין כולם, למה שקיווה אברהם אבינו, למה שהוא כיוון את כולם, זה נקרא להשתוקק לירושלים גם בליבנו וגם לבנייתו בצורה הנכונה בעולמנו. ונקווה שצורה הזאת תהיה בליבה של העולם, ובזה באמת העולם יגיע למנוחה. אין לי יותר מה להגיד. אהבה ששורה על כולם היא נקראת ירושלים הבנויה.
תודה רבה רבה לך הרב לייטמן. תודה ניצה מזוז. תודה גם לכם שהייתם איתנו. אהבה. עד הפעם הבאה כל טוב ולהתראות.